מאורות התחייה. שלושה כוחות מתאפקים כעת להיות מחננו. הרב מדבר לפני 100 שנים, אבל הדברים מתאימים לכל תקופה. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. ומלנים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומד כצר למחנה השנייה. מי הם שלושת הכוחות המתאפקים במחננו? הקודש, האומה, האנושיות. והרב יסביר. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, באיזה צורה שהיא, מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. אז זאת אומרת, מה זה הקודש, האומה והאנושיות? האנושיות זה הציבור הכלל העולמי, כלומר האומה זה הלאומים, החלק הלאומי, האומה. הקודש זה הדתיים, ויש הליברלים, כן? אז אלה שלושת הכוחות שמתאבקים כעת במחננו, שלושת הכוחות המתאבקים במחננו. ולפעמים כוח אחד מתחזק יותר, כוח אחד פחות, שני פחות, אבל שלושת הכוחות האלה, אומר הרב, הם קיימים בעצם בכל אדם, קיימים בכל קבוצה, בכל חברה, ובעצם המקור שלהם זה בפרקי אבות. חביב האדם שנברא בצלם. אז יש צלם כללי לכל האנושות. חביבים ישראל, ישראל עם סגולה, זה הלאומיות. חביבים ישראל, עוד פעם חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם כלי חמדה, שיש להם תורה, זה הקודש. זאת אומרת, אלה שלוש קומות, שכל אדם הוא בעצם בנוי מהם. בן אדם, יהודי, תורה. כל חלק באיזה ציבור, הוא מעצמו, חלק מהציבור, וגם השקפת האמונית שלו. עכשיו, יש כאלה, שפעמים הקודש מתגבר, והצדדים האחרים הם נחלשים. יש כאלה שאצלהם זה כך. יש כאלה שהצדדים הלאומיים מתגברים, והצדדים האחרים נחלשים. יש כאלה שהצדדים האומניים מתגברים, וצדדים אחרים הם פחות חזקים. אבל זה הסדר. אז אם כן, אלה הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם, באיזה צורה שהם מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, כלומר כמה אחוזים לכל חלק, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה. בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. כלומר, שלושת התביעות האלה הן צודקות, הן צריכות להיות קיימות. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, בעצם הם צריכים להיות ביחד, כן? הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. אם יש מחלוקת ויש קרעים בין שלושת התביעות הללו, אז צריכים להציל את זה, למצוא את הדרך איך למזג. יסודתו של הפירוט היא בצדדים השלילים שכל כוח רואה בחברו. כלומר, כל אחד מוצא אצל השני את המבקר, את הצד השני, מוצא בו בדברים שלילים. הצדדים השלילים מצד עצמם באמת אינם רואים משמם זה, כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שלילים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבון כוחות אחרים. ובזה, זאת אומרת, הביקורת היא של כל קבוצה שמבקרת את חברתה, אני מוצא את החסרונות של הצד השני. וזה גורם לפירוד. והוא אומר הרב עכשיו כאן איזה יסוד גדול, וזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה. הכל צריך משקל. כלומר, מה הקודש הוא צריך להגביל אותו? אפילו רוח הקודש ששורה לנביאים אינה שורה אלא במשקל. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה. שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה אישיות של הקבוצה הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. וכל בעל כוח מיוחד מלא רק במרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר. או אחרים, שאינו חפץ להכירם. ובאופן חיים כאלה המצב נורא. הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, מתמוטטת והולכת ונעברת על ידי מה שנעשה תדרים מדרים. זה היה מעין הקדמה למה שהרב הולך עכשיו לפרט. שלושת עשיות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנוסקת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. השנייה היא הלאומיות החדשה, הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שנטייה לאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התורה של נטיית האומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב הלאומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. והרבה ממה שחפצה להכיר לטובה אשר קלטה מראש המרוחם של עמים אחרים, באותה מידה שהיא מכירת שהיא טובה ונאותה גם לה. השלישית הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר, לא רחוק, ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים. אינה מתכנסת בחטיבה לאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. נו. זה מתאים לתקופה של הרב או גם לתקופה שלנו? ממש זה דבר יסודי. הרב מסתכל מלמעלה על כל הגוונים ומתבונן במבט בריא, שלם. כאילו, האם צריך להיות רק גוון אחד או גם רוח אחת? האם הקודש בלי לאומיות? או בלי התייחסות למשותף בכלל האנושיות? האם עם ישראל עניינו בעצם להיות עם לבדד ישכון ואין לו שום עניין עם שאר העולם? אני לא מדבר מבחינת היחסים, אני מדבר מבחינת יש מציאות אנושית שצריכה להיות קיימת בתוך עם ישראל. התפיסה ההומנית, יש לה מקום או רק הלאומית? או רק הקודש? שלושתם צריכים, אומר הרב. אבל צריכים שכל אחד יהיה במינון הנכון. ואז לכולם מרווח. וכשכל אחד לוחם בשני, ומציא את כוחותיו על מלחמה בשני, אז כולם סובלים. ורק נזק יוצא מזה. אז אנחנו נראה עוד את, נקרא את דברי הרב. הדבר המובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשוף לבוא לידי מצב בריא, הבריא הזה. אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יותר. כן? כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית. ויחד יתוודו היחידים וגם הסיעות שבכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו. אבל יחיו בידידות הראויה להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. כלומר, יש אנשים שיש להם טבע כזה יותר של צדיקות. גם למקום. מאוד מאוד. זה הטבע שלהם. ויש בן אדם לחברו. אנשים אוהבים לעשות טובות ולהיטיב, וכל כך הם אוהבים טוב שמתשטש אצלהם בעצם ההקפדות על בן אדם למקום. ויש גם בן אדם לעצמו. זה אני אומר, בתור בן אדם יש את שלושת החלקים הללו. בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ובן אדם לעצמו. מה זה בן אדם לעצמו? זה התורה. לימוד התורה. הגידול הפנימי, הרוחני, הנפשי, העצמי. יש בן אדם לחברו. כל זה מצוות השם. אבל יש מצוות בן אדם לחברו. אדם מיטיב עם השני. וזה כך עובד את השם. ויש אדם בונה את הכוחות הפנימיים של הרוחנים, הקדושה, התורה, נעשה יותר עמוק, יותר ערכי, יותר קדוש.
אבל זה מקביל לנטייה הלאומית?
כן, בערך, זאת אומרת, הנטייה, בן אדם לעצמו, כן, כמו הלאומיות, זה התעסקות באומה בעצמה, ביחס לשאר האומות. ויש גם בחברה אנשים כאלה. יש אנשים שהם שומעים שיש צרות באפריקה, הם מארגנים מיד עזרה. אחרים אומרים, מה אתם מסתכלים שם בחוץ? יש פה אנשים שגם כן הם צריכים לעזור. העם היהודי, פה מדינת ישראל היא במצב שלם. מה אתם הולכים? אבל הנפש שלהם רחבה. והם מכביד עליהם שמישהו סובל באיזה מקום. רעב או מחלות וכדומה. ויש אנשים שנוסעים לשם להתנדב, לעזור, לסייע. וזה הנפש שלהם, זה דבר יפה. זה אדם אכפת. לא רק מהחוג שלו, לא מצומצם רק לעצמו. יש אגואיזם פרטי, יש אגואיזם לאומי, שאדם עסוק רק בחבורה שהוא שייך אליה. וזה דווקא מאוד יפה הדבר הזה שאנשים חושבים על זה. יש אנשים שעוסקים לא רק באנושים, באנשים, יש אנשים שאכפת להם בעלי חיים, כמעט יותר מהבן אדם. כן, הם, שלא לא לפגוע, לא לנצל בעלי חיים, להתייחס לבעלי חיים באופן, וזה אצלהם ממש, אני יודע, מין סוג של אמונה. ויש אנשים שמתעסקים בצומח. דואגים, ארץ ישראל ירוקה, שזה יהיה יפה. וזה מאוד 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 מדבר אליהם. זה דבר שלילי, צריך רק להיות מחובר אל, אל סוג של עבודת השם, ולא לראות את הסביבה ואת כל המקום, את כל מר אבו מסך השם, מאוד המקום מחשבותיך. ההופעים השונים האלה הם, כל אחד הוא מוסיף איזה גוון, גוון בציבור. ואנחנו לא צריכים לשלול את התופעות האלה שיש כאילו תנועות כאלה, ושהן מטפלות בבעלי חיים באופן כזה, או מטפלות, כמו שאמרתי, שלא לא, לא לקלקל את יופייה של ארץ ישראל, ולא לא לעשות את כל הקרקעות נדלן, אלא לשמור גם שהארץ תהיה יפה. יש מקום לכל הדברים האלה. הכל בפרופורציות. יש דברים, יש לב ויש שאר איברים. יש דברים חשובים מאוד, יש דברים פחות חשובים, ויש עוד פחות חשובים, אבל כולם צריכים להיות בשלימות. כמו הגוף שהוא צריך את כל האיברים שלו וכל חיסרון של איבר אחד קטן, הוא כבר גורם שהגוף לא יהיה שלם. אז אותו דבר גם בהשקפת עולם. אם האומה בריאה, יש בה את כל הגוונים. אבל כשזה נעשה בצורה נכונה, והעיקר הוא עיקר, והמצטרף מצטרף, אז האומה חיה את חיה הבריאים השלמים. אבל אם יש מתח בין כל החלקים, וכל אחד חושב שרק בדרך שלו, זה הדבר, הדרך הנכונה והעיקרית, ואם לא זה, אז כל העולם יחרב, אז זה גורם הריסה. צריך בריאות, צריך פתיחות.
מה שהרב כותב על שהתנועה האורתודוקסית, אז עושה את הדגל הקודש במרירות.
מה?
מה הכוונה שהאורתודוקסית עושה את הדגל הקודש במרירות?
זאת אומרת, מתמרמרת על זה שלא כולם נושאים את דגל הקודש הזה.
כן. אז למה זה ביחס לקנאה?
מה?
אבל למה זה ביחס לקנאה? קנאה זה
כאילו... קנאית, לדרך הזאת.
קנאים זה לא עצובים.
מה?
קנאים זה לא עצובים.
לא שומע?
מה הוא אמר במירות? כאילו,
זה
של עצוב, נכון?
זה ככה, זה... לא עצבות. מה?
בכועסים, זה לא...
אכפתיות מאוד, בקנאה, זאת אומרת, זה כואב. כואב לה הזה שלא כולם נושאים את דגל הקודש. היא נלחמת על זה, על הדרך הזאת. השאיפות הליברליות הן בסך הכל שאיפות מוסריות, הן לא שאיפות שליליות. מובן שאם אדם מחפש לעזור דווקא לרחוקים ולא לקרובים, ואין איזה פרופורציות נכונות, אז זה משובש. אבל זה שיש לאדם לב רחב ויש אנשים שהם מאוד מאוד מסתכלים בהבנה, בהתחשבות, עם הופעים שונים, עם גישות שונות. יש מקום לזה. אם זה מופרז, אז זה מטשטש את המקום של הלאומיות. כן, אם זה בא בצורה מופרזת, היחס לזרים, לאחרים, לשונה, לזה, בא בצורה קיצונית, אז זה לא טוב. אבל אם זה בא בפרופורציות נכונות, אז זה ממש מצוין. אז זה שם משלים.
אבל, אם נגיד הציבור הדתי-לאומי אמרו לעשות את הדגל של כולם ביחד?
הוא משתדל, כן. להיות...
זה
משהו שלא אמור להיות. גם, תראה, אתה מדבר על ציבור. ציבור יכול לעשות את שלושת הדגלים ביחד, ובוודאי שבתוך הציבור הזה יהיו כאלה שהדגל הזה יותר נישא גבוה, דגל אחד, והשני פחות, אבל ביחד יוצא שנושאים את שלושת הדגלים. וככה צריך להיות בכלל ישראל.
אבל נגיד, הרבה פעמים מסתובב ביישובים, ואתה רואה יישוב שהוא... נגיד יותר דתי, הוא פחות מתעסק בכל מיני יופי וכל מיני זה.
נכון.
אז הוא לא נושא את שלוש הדגלים.
נכון.
הוא נושא את
הדגל
של קודש.
הוא נושא, לא, הוא נושא את שלושתם, כי הם לא מקולקלים לגמרי בשאר התחומים. הם פחות מאחרים. הכל זה יחסי. זה אומר הרב שבכל מצב יש את שלושת אלה. אבל ביחסים שונים זה לעומת זה. יש אנשים שהרחובות שם מבריקים ותענוג ללכת בהם נקי, אבל לא כולם באים בית הכנסת. מה צריך לשאוף? לעשות את הכל ביחד זה באמת המדרגה האידיאלית, שאדם יהיה גם יפה ונקי ומסודר, וגם מאוחד עם הציבור, וגם עוסק בקודש. כמובן, כל אחד, שאיפה צריכה להיות כמה שלהיות שלמים בכל המובנים. אבל בציבור, בדרך כלל, יש כאלה שנטייתם לתחום אחד יותר מאשר השני. ולפעמים ציבורים יש, שציבור הוא יותר חזק בתחום הזה, והוא נלחם, הוא כאילו רק בדרך הזאת אפשר ללכת. והציבור השני חושב שרק בדרך הזאת צריך ללכת. וזה מה שאומר הרב, שהציבורים צריכים להבין שהם משלימים אחד את השני. וכל אחד באמת יחזיק בדרך שלו, אבל ייתן מקום גם לדרך, לדגשים האחרים. גם בכל יחיד זה נמצא, כן? עם הנטיות האישיות של כל אחד ואחד.
כשזה מגיע בצורה של ציבור, לכאורה ראוי שכאילו כל אחד ייוולד ויבחר לדרך הוא הולך. היום זה בנוי מאוד לצורה, גם מה שהרב מדבר. יש אדם שנולד לתנועה האורתודוקסית ואדם שנולד לתנועה הציונית, ובדרך כלל בא בציבור.
כן, אנחנו לא, הרי שכל המגמה השלימה כמובן היא שכל עם ישראל מאמין בריבונו של עולם או מקיים מצוות, בונה את הארץ, בונה את האומה, וגם רחב אופקים, וכלפי שאר חלקי האנושיות הוא בינו לבין עצמו, הצדדים, כל הצדדים הרחבים, כלומר של החיים כמו שאני אמרתי. זה המטרה הכללית, לא שיהיו אנשים שהם לא שומרי מצוות, כן? אבל הם עושים את הדברים הללו. כל אחד יש את שלושת היסודות הללו, והאמת היא שבמובן מסוים יש לכל אחד. כמעט קשה למצוא אנשים שהם לא מאמינים לחלוטין. ברוב הציבור במדינת ישראל, טוען שהוא מסורתי. 80-90% נוהגים ליל הסדר. עושים ברית מילה. יש להם זיקה דתית. מצומצמת. כאלה שיש להם מצומצמת. אבל כמעט כולם יש להם איזה נקודה הזאת. זה מה שאומר הרב, שבכל אדם יש את כל שלושת הדברים האלה. אז יש כאלה שכמו שאמרתי שהם היהדות שלהם היא מאוד מאוד מצומצמת, היא מופיעה באירועים מסוימים בחגים, בברית מילה, בחתונה, עלינו, מצב של פרידה מהחיים. אז אלה, זה הנקודת הקודש שלהם. ולא יותר. ויש כאלה שנקודת הקודש שלהם היא ממלאה את כל החיים שלהם. אבל בכל אחד יש את, בעצם את הכל, רק באיזונים אחרים. אז האיזונים צריכים להיות כמה שיותר נכונים בכל אחד. אבל זה טבע אנשים, שאנשים הם שונים זה מזה. זה טבע, טבע של אנשים. הקדוש ברוך הוא ברא את האנשים שונים כדי שהעולם יהיה עשיר ומגוון, וכל אחד מופיע עוד איזה גוון של עבודת השם, גוון של הופעה, של הופעה אלוקית בעולם. אז צריכה, מה שהרב אומר לנו, בואו נתבונן בהסתכלות הרחבה הזאת, ונסתכל באורך רוח על גוונים ששונים איתנו, ולראות איך שהם משלימים אותנו. אנחנו משלימים אותם ומשלימים אותנו.
כמו שעל הכלל או על עם או על מדינה, צריך שיהיה מגוון, צריך שיהיה שלם, צריך שיהיה בריא, אבל למרות זאת בפרט, האם פרט יכול להתבצר עם אחד החלקים האלה ולהגיד, אני לא מי, אני קודש, אני זה?
זה לא אפשרי בכלל, חלוטין. אבל כמובן הוא יכול, כמו שאמרתי, כמו שיש מצב מצומצם מאוד, יכול להיות מצב לצד השני, שאדם מאוד 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 מרוכז בדבקות, בעבודת השם. ולא עסוק בבניין הארץ, בבניין האומה. כן, יש כאלה. ויש מקום לכאלה אנשים. הם נותנים את הפן הזה, המיוחד של הקודש.
הרב, מתחילה אדם צריך לנסות להיצמד יותר לקודש, או ש... לנסות לאט לאט לבדוק מה לנו יותר נוטה.
באיזה דרך אדם זה כל אחד צריך ללכת כשיש את כל שלושת היסודות הללו? ברור שכל קיצוניות היא לא מושלמת. אבל מצד שני, כל אדם יש לו דגשים אחרים, הוא צריך ללכת בדגש במה שבאמת יותר מתאים לו. לנפש שלו.
צריך שיהיה גם כאלה לאומיים שהם בלי קודש,
זה
לכתחילה?
בלי, לא צריך, לא, אמרתי.
לא, אבל
גם
אם קצת זיקה, לא צריך שיהיו 100% קודש,
אבל
לפחות
מה
שצריך,
חובות
מצוות
בסיסיות. מה זה 100% קודש? למה אתה מתכוון 100% קודש? שלא להתעסק בבניין הארץ.
לא, לא רק שקיים מצוות לפחות מה שצריך, לא רק חתונה וליל הסדר, שקיים את כל התורה כמו שצריך.
ברור. המטרה לקיים את כל התורה כמו שצריך, ואתה, אבל גם בקיום כל התורה כמו שצריך, יש מדרגות, מדרגות. זאת אומרת, יש מסגרת, אבל אדם יכול ללמוד ביום קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע בערב, ויצא ידי חברת תלמוד תורה. אדם יכול ללמוד כל היום, להגיד בו יומה בלילה, בלי גבול. אז יש... כולם צריכים להיות שומרי תורה ומצוות, בעזרת השם כולם יהיו. אבל כמו שאמרנו, יהיו כאלה, יהיו אנשי מדע, ויהיו אנשי... עוסקים בענייני חברה, ואנשי מעשה. צריך, האומה צריכה את כל הכוחות, היא לא יכולה לוותר על שום כוח מהכוחות שלה. אנחנו לא יכולים, כל עוד שהעולם לא מיוחד לגמרי, אנחנו לא יכולים... לסמוך על עמים אחרים שהם בעצם יעשו את הדברים המלאכות, כי יהיו מלאכים אומנייך, כן, ואם יהיו המטפלים בכל הצדדים הכלכליים, אנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשיכול להיות שתגיע השעה כזאת, שכן.
היינו בתחילת עבודת התחייה שצריך שיהיו אנשים שיתעסקו רק בקודש.
כן.
זה יכול לסותר מה שאנחנו
רואים. מה, לא, לא סותר, למה סותר? אנשים כאלה שהמירו ממות כל האומה, מה פירוש יעסקו רק בקודש, הם, יהיו מנותקים מכל הדברים האחרים, כן. אבל מפני שאחרים ממלאים את, את התפקידים שהם צריכים למלות בדברים אחרים. ברור שצריכים, כמו שאמר, יש מקום, לא רק, אתה צודק, אני באמת אולי להדגיש את הדבר הזה. נגיד מישהו צריך להיות בצבא, רמטכ"ל. אין לו זמן להתפלל. עוסק במצווה. צריך לשמור על עם ישראל. כל הזמן הוא, או לא נגיד לחלוטין אין לו זמן, אבל לפעמים ימים שלמים, שבועות שלמים, שהתרדה של העול הזה היא גורמת שלא יוכל להתפלל, והרמב"ם אומר שאדם טרוד ופטור מהתפילה. אז הוא, יש מקום, כן. אני לא חושב שהרמטכ"ל יכול ללמוד כל יום 8 שעות. לא יהיה, לא נוכל להחזיק מעמד אם הרמטכ"ל יעשה את הדבר הזה. וכן אנשים בעלי תפקידים אחרים. ויש גם אנשי מדע שהראש שלהם הוא בתחום אחר. זה, תורה זה משהו אחר, ומדע זה תחום אחר, שזה אנשים שה... זה, וזה הם נבראו, כאילו. הם צריכים להתפלל, לעשות את המצוות, לא לעשות שום עבירות, כמובן, אבל הם שקועים בעולם שלהם, וזה טוב. אבל בתנאי שהם לא יחשבו שזה הדבר היחידי שצריכים לעשות בעולם, שהבינו שיש עוד תפקידים, ואחרים במקומם עושים את התפקידים האחרים, ומיני ומיני התכנס אליי. ככה זה הסדר. אלה עוסקים אלה מלאכתם בשדה ואלה מלאכתם בעיר. ואחד המרבה ואחד הממית הוא בבד שיכוון ליבו לשמיים. אני פגשתי תלמיד אחד שלמד במרכז הרב שנתיים, הוא היה מכושר, מאוד מאוד מכושר. פגשתי אותו לפני כמה שנים, אחרי 50 שנה בערך. אמרתי לו, אם אתה היית נשאר בישיבה, היית מגדולי הדור. אז הוא אמר לי, והוא הלך לעבוד בתעשייה הצבאית, תעשייה אווירית, לא יודע, איך קוראים לגוף הזה? מה? מה? כן, במקום כזה. אז אמר לי, אבל עשיתי הרבה דברים חשובים לעם ישראל. אנחנו שם, בלעדי זה... וגם אמר לי, גם מבחינה דתית. הוא אומר, נסעתי עם קבוצת הטייסים הראשונים שהיו צריכים להביא את הפנטומים הראשונים. והם שם, הוא לא היה טייס, הוא היה איש מקצוע שם, אני יודע, בתחום. ואז הוא אמר, והם התאמנו שם 7 ימים בשבוע. אמרתי, לא, לא מקובל עליי. כנראה שהוא היה ראש הקבוצה הזאת שנסע. בשבת לא מתאמנים. הוא אומר, גם בזה אני הצלחתי לעשות עבודת קודש. אבל עבודת קודש העיקרית, מה שעשיתי זה עסקתי בשמירה ביטחון עם ישראל. דברים מאוד מאוד חשובים שבאמת הם הצילו. אז יש הרבה תפקידים חשובים. אף אחד לא יודע מה יותר חשוב. כל אחד בעולם שלו. אנחנו לא יכולים לזלזל ולהגיד, כולם צריכים להיות בני תורה, כולם צריכים להיות בישיבות. זה לא ככה. האומה צריכה, האומה היא מגוונת, וכל אחד לפי משהו. יכול להיות שבמשך השנים, שקדוש ברוך הוא מסדר את החיים באופן כזה, שאוטומציה מתגברת, ופעם היה צריך לעבוד 12 שעות בשביל לחיות. היום כבר לא עובדים 12 שעות. פעם עבדו 6 ימים בשבוע, היום כבר עובדים 5 ימים בשבוע. יכול להיות שבסוף, לפי התחזיות, אומרים, שיצטרך רק 20% מהאוכלוסייה תצטרך לעבוד, ולא, היתר לא יצטרכו לעבוד. אז הפרופורציות השתנו. אז 80% יוכלו לעסוק בתורה, ו-20% יעסקו בדברים, אבל צריכים את ה-20%. אולי אחר כך זה ירד ל-10%. אבל העולם מורכב. וצריך להיות אדם שרואה את המעלות שיש בכל דבר ודבר. להסתכל באופן אחד, באופן שמבין שהכל נצרך. אנחנו לא צריכים להתנגד לכל הגופים האלה שהם עוסקים בדברים אחרים. אנחנו אומרים, תעסקו בתורה, מה אתם מבזבזים את הזמן? קודם צריכים לתקן את האומה. יש צורך בהרבה דברים. אנחנו רוצים שהם לא יהיו מנותקים מהקודש. אבל הם עושים דברים חיוביים, אנשים, כל העמותות האלה של בעלי חיים ושל צומח ושל דומם ושל המניות שדואגת לסונים שלנו יש מקום לכל דבר, יש מקום רק שיהיה בפרופורציות הנכונות.
אבל אדם באופן פרטי, מה, יש משהו יותר טוב שכדאי לעשות?
מה?
בתור אדם פרטי, יש משהו יותר מבין הדברים שכדאי שיעשה?
כל אדם לפי משהו. כמובן, הקודש הוא צריך להיות הלב של כל המעשים שעושים. אז עוד נקרא קצת מדברי הרב. הדבר מובן שבמצב הבריא, אני חוזר, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובה. במצב הרמוני מתוקן שאין בו, לא חסר ולא יתר. כלומר שיהיה באמת מתאים. כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם עשיות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלוט החלקים הללו, בידידות הראויה להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה הכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי, אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד, שהוא יותר נושא אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה, גם מהצד השולל, שהכוח האחר השולח את הכוח הזה החביב שלו. ומפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ומצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות במקדש. אתם מבינים, כל יתר כחסר דמי. אתם מכירים את המושג הזה? לאדם יש שש אצבעות. הוא בעל מום. למה? שש אצבעות? יותר טוב מחמש אצבעות. לא. שש אצבעות זה כאילו יש לו ארבע. כל יתר כחסר דמי. זאת אומרת, גם להגזים בדבר הטוב, זה גם לטוב, גם לטוב יש גבול.